טוב רבותיי, אנחנו סוגרים סוגיה של שכר ועונש. אמרנו שביהדות השכר שיהודי זוכה לו זה לא רק אחרי המוות, אלא גם בתוך החיים. אדם יכול ליטום את טעם העולם הבא גם בעולם הזה. בשביל ליטום את טעם העולם הבא בעולם הזה, הוא בסך הכל צריך להיות בן אדם טוב. אם הוא בן אדם טוב, הוא יכול ליטום את הטעם הזה בעולם הזה. אומר כאן החבר בדף מבית, לדעתנו אין אדם בעולם, לא רק יהודי. כל בן אדם הוא אדם טוב, אז הוא מגיע לו שכר, בין שהוא יהודי, בין שהוא לא יהודי. לדעתנו בסעיף קוף א', קוף י' א', בבקשה פתחו. יונתן, אין לך ספר? תצטרף שם. כן, בבקשה. יש כאן ספרים. לדעתנו אין אדם בעולם, בין איזה אומה שיהיה, כל בן אדם באשר הוא, אשר לא יגמלהו האלוקה שכר טוב על מעשיו הטובים. כל אדם מקבל מה שמגיע לו לפי מעשיו. אולם מאמינים אנו כי הטובה השלמה שמורה לאנשים אשר כבר בחייהם היו מקורבים לאלוקה. דהיינו, אותם אלה שבחיים הם היו מקורבים, תודה רבה, מקורבים לאלוקים, אז הם זוכים לטובה היותר גדולה. על מדרגתם לאחר מותם אנו דנים לפי מדרגתם בחייהם. זאת אומרת, אם הם טובים בחיים, בחיי העולם הזה, אנחנו אומרים, מסתם אחרי המוות, הם גם יזכו לאותו מה שהם זכו עכשיו, יזכו גם אחרי מותם. אומר כאן הכוזרי, רגע. אם אתה רוצה, אומר לנו שהאדם שהוא זוכה לטוב בעולם הזה, גם זוכה לטוב אחרי המוות, אז בוא נסתכל קצת על העם היהודי. עליך להמשיר משל זה גם לצד ההפך, ולדון על מדרגתם של אלה בעולם הבא, לפי מדרגתם הנחותה בעולם הזה. צריך להבין, כאן מדובר על עם ישראל לפני 1,000 שנה. לפני 1,000 שנה עם ישראל היה בשפל המדרגה. רבי יהודה הלוי כותב את הספר הזה בספרד. בתקופה מאוד קשה לעם ישראל. ספרד באותו זמן הייתה חצויה בין המוסלמים ובין הנוצרים, היו שם מלחמות, וכל פעם, אם הנוצרים ניצחו, הם דיכו את היהודים. אם המוסלמים ניצחו, הם דיכו את היהודים. יהודי, המושג יהודי אז באותה תקופה היה משהו, רק שיהיה לנו איזושהי המחשה, זה כמו בשואה. להיות יהודי בשואה זה היה שפל המדרגה. כלבים היו נחשבים בשואה יותר מאשר היהודים. כלבים לפחות קיבלו אוכל. יהודים גם זה לא קיבלו. בתקופה ההיא, לפני 1,000 שנה, היהודי היה נרדף וחייו היו שווים כקליפת השום. למשל, בתקופת מסעי הצלב, שנכנסתי קצת אחרי התקופה של רבי יהודה הלוי, הם ניקו את היהודים, הצלבנים שבאו בדרך לארץ ישראל, הם עברו דרך הבלקנים, דרך, עשו מסע יבשתי ארוך, ובדרך לא השאירו יהודי אחד חי. ממש, בכל מקום שמצאו יהודי, הרגו אותו, לא שאלו שאלה בכלל. בדיוק כמו הנאצים, יימח שמם וזכרם. המציאות של יהודים באירופה באותה תקופה, כולל בספרד, הייתה שהם היו ממש בתחתית המדרגה האנושית, שום זכויות, שום דבר, אפשר לעשות בהם מה שהם רוצים. אז עכשיו אתה רוצה להגיד לי, אומר הכוזרי, שהוא מכיר את המציאות, אתה רוצה להגיד לי שהם זוכים במדרגת העולם הבא לפי המדרגת העולם הזה? אז כשאני רואה יהודים בעולם הזה, אני אומר, אוי ואבוי, איזה מדרגה שלהם בעולם הבא. איך הם נראים? זה משהו נורא והיום. זה כמו שנגיד, כמו שאמרנו, בשואה, נגיד שמה שהיה יהודים בשואה, יהיה להם אחרי המוות, אותו דבר. אז איך אתה מסביר את הדבר הזה? שאתם העם הנבחר, אתם העם סגולה, אתם, פתאום אתם לפי המצב בעולם הזה, אתם מאוד מסכנים גם בעולם הבא. ענה לו החבר, רואה אני כי אתה מגנה אותנו על דלותנו ועל רוע מצבנו. אתה, דרך אגב, אני מוכרח לומר, לא יודע אם אתם יודעים, פעם הייתה גזירה לפני, נאמר, כ-800 שנה בערך, ולפני זה כמובן, שאסור ליהודים לבוא לירושלים, פשוט לעלות לירושלים. ירושלים הייתה חסומה בפני היהודים. וכשהרמב"ן, זכר צדיק לברכה, שהוא גם בא מספרד, שהוא בא לארץ ישראל, הוא מגיע לירושלים, הוא כותב איגרת לבן שלו. ובאיגרת הוא כותב, אני מצאתי בירושלים שני יהודים, שני צבאים, סיידים, כאלה שמצובים. וברישיון, יש להם רישיון מיוחד, בגלל המקצוע המיוחד שלהם, היה להם רישיון מיוחד להיות כאן בירושלים. ומזה בעצם התחילה כל העיר העתיקה, ואחר כך העיר החדשה מהרמב"ן. הוא יסד שם את בית הכנסת הרמב"ן הידוע, אני לא רוצה להיכנס כרגע לפרטים. אבל הנוצרים ששלטו בתקופת הצלבנים בירושלים כ-200 שנה בערך, הם אפשרו ליהודים לבוא לירושלים פעם אחת בשנה. זה היה בתשעה באב, ובתשעה באב היו מאפשרים להם להתקרב לכותל, ומה עושה יהודי בתשעה באב? בוכה, מצטער, יושב על הרצפה, מתאבל, ואז הנוצרים היו אומרים, אתם רואים, זה היהודים. תסתכלו איך הם נראים. כל כולם צער ובכי והשפלה, כן. זה מה שהוא אומר, אתה מגנה אותנו בגלל דלותנו, בגלל מסכנותנו, בגלל שאנחנו נמצאים מצב כזה. אז בוא אני אגיד לך דבר, נכון שאנחנו כאלה, אבל דווקא בגלל הדלות הזאת יש גם להסתכל עלינו בעין חיובית. בוא נראה קצת. האין טובי אנשי הדתות מתפארים בכמו אלה? כך אין הנוצרים מתגאים, כי אם במי שאמר, האיש אשר יקחה בלחי ימינך, הושט לו לחי שמאלך, ואשר אכל בטליתך, תן לו גם חלוקך. מי אמר את הדבר הזה? אותו האיש. הוא אומר, אתם מתפארים באותו האיש, אתם הרי אפילו הצלם שלהם, ששמים אותו על הצלב, ומראים, תראו, מתפארים בעובדה שמענים אותו וצולבים אותו ועושים לו את כל הדברים האלה. זאת עובדה. אותו דבר עם מוחמד. מוחמד, בתחילת דרכו, הוא נרדף על ידי השבטים שם מסביב. ובמי אתם מתפארים? אתם מתפארים דווקא באותם אנשים נרדפים. אתם, כן, אותו האיש ומוחמד, שהם היו נרדפים, ובכל זאת מתפארים, תראו, למרות שהם היו נרדפים, למרות הכל, הם אנשים בעיניכם, אנשים חשובים כאלו אחרים. ומאות בשנים באו עליו, על בני הדתו של אותו האיש, הכוונה, לנוצרים, וכן על כל ההולכים אחריו, בוז ואיסורים וערג. באמת, לפי ההיסטוריה, תחילת הנצרות היא לא הייתה קלה, עד שהם התפשטו והשתלטו על כל האירופה וכל זה. בהתחלה הם ממש נרדפו על ידי הרומאים בעצמם, על ידי העמים, על ידי היהודים גם נרדפו. הנוצרים היו קט נרדפת מאות שנים עד שהגיעו לאיזה מדרגה. ובמי מתפארים? לא אחר כך באו הביזנטים וכל זה שהעלו אותם להשפעה, אלא מתפארים דווקא בתקופה הבראשיתית הזאת, הראשונית, שהייתה מלאה ייסורים, מלאה קשיים, אתם מתפארים בדבר הזה. אז בסדר, אנחנו סובלים עכשיו. אז בגלל זה צריכים לבטל אותנו ולחשוב שאנחנו לא שווים או משהו כזה. עד שעלו לגדולה נפלאה, באלה מתפארים כעת כל בני דתם. במי? באלה שסבלו, באלה שהיו מושפלים, באלה שהיו מסכנים. כדבר הזה קרה גם למייסד דת האסלאם ולחבריו, עד אשר נתעלו וגברו, אכן רק בהם התפארו בני דתם והשתבחו. במי? בדלים, במסכנים, באלה שלא היו בשלטון, ולא היו כוחנים, ולא היו עשירים, והם דווקא באלה מתפארים. ולא באותם המלכים אשר גדל שמם ופרצה מלכותם ונפלאו מרכבותיהם. אם זה הנוצרים כשהם עלו להשפעה ברומי או בביזנטיה, או המוסלמים ששלטו אחר כך בכל המזרח התיכון. אף אנו יחסנו אל האלוקה במצבנו היום קרוב יותר מאשר אילו הייתה לנו גדולה בעולם הזה. להיות יהודי באושוויץ זה מעלה או חיסרון? זה מעלה. להיות יהודי בירושלים, במכון מאיר, יושבים ככה, אוכלים כל היום, מבסוטים, חלס, זה מעלה או חיסרון? זה גם מעלה. אבל זה מה שהוא אומר. אתה בא ואתה אומר, מה אתם שווים שאתם כל כך דלים ומסכנים וכל זה. אבל דווקא כשאדם שומר על על האמונה שלו, על ההכרה שלו, במצבים הכי קשים, זה מעלתו של אותו אדם. לא כשהוא בחממה או בפינוק. כן, בבקשה.
אנחנו מתהלכים כאן בעולם הזה בשני מישורים. כל אחד במישור האישי שלו שצריך להתעלות, וגם בתור חלק מעם ישראל, שגם אותו צריך להתעלות. עכשיו, הגמול, הוא גם, אני יודע שהוא רק אישי, נכון? כל אחד יתקבל לפי מה שהוא פעל.
כן.
האם יש, האם גם שם אנחנו נהיה חלק מעם?
אני בדקתי זה, כן. באינטרנט אומרים שזה יהיה בסדר. אתה חלק מעם בכל מצב. בכל מצב. אנחנו, בתפיסה שלנו, של עם ישראל, זה מהכלל אל הפרט. והפרט אל הכלל. יש בכללי התורה של התורה נדרש בהם, כלל ופרט וכלל. תרצה או לא תרצה, אתה שייך אל הכלל. אפילו תצעק 1,000 פעמים, חס ושלום תגיד שאתה לא יהודי ואתה זה, כמו שהיו יהודים רבים, תצעקו ככה. לא עזר להם שום דבר. הם שייכים אל הכלל, בכל מקום, בכל מצב, בחיי העולם הזה, בחיי העולם הבא, זה לא משנה. כל התפיסה של עם ישראל היא אחדותית, היא כללית. וכל אחד מאיתנו, סליחה שאני אומר, הוא עלה בתוך העץ. אין עלה גדל לבד. אין מציאות כזאת של עלה גדל לבד. העלה הזה הוא בא מתוך הכלל הזה שנקרא עץ. כל אחד מאיתנו הוא פרט בתוך הכלל הזה שנקרא עם ישראל, שהוא מבחינת העץ, נאמר כך. זה מובן. אז ככה, בכל זמן, בכל מקום, אלא מה? זה באמת שאלה טובה. אדם, בסולם חייו, אם נאמר, החיים הם כמו סולם. שיש בסולם הזה עליות וירידות. כמה שהאדם הוא יותר כללי, הוא יותר רואה את החיבור שלו במודעות, בתודעה אל הכלל. למרות שהוא בין כך ובין כך קשור לכלל, זה לא משנה. כמה שאדם הוא יותר פרטי, זאת אומרת, הוא חושב רק על עצמו, הוא יכול במודעות שלו להרגיש כאילו הוא לא שייך, לא לעם הזה, לא לשום דבר. לפעמים הוא בכלל סגור בתוך עצמו באיזושהי בועה או משהו כזה. זה מובן. אבל יש להבדים בין המודעות, בין ההרגשה של השייכות, או בין המציאות, בלי ההרגשה, שהיא תמיד אנחנו שייכים. כמו שאנחנו שייכים למין האנושי, אנחנו שייכים לעם היהודי, בכל מצב, כן.
אם תוכל לפרט את השאלה, אנחנו יודעים שאנחנו נקבל גמול בעולם הזה לפי איך שפעלנו בעולם הבא, לפי מה שפעלנו בעולם הזה. גם בתור עם יש איזה מושג.
כן, בבקשה. למרות שהעם, הכלל נאמר, צריך להבדיל בין ההשגחה הפרטית של כל אחד ואחד מאיתנו, ובין ההשגחה הכללית. יש הבדל בין שתי ההשגחות האלה. השגחה הפרטית, אתה חייך בידיך. אתה יכול להדליק נר, לחבות נר. אתה יכול לעשות מעשה טוב, לא לעשות. מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך. זאת אומרת, הבחירה בידך, גם אתה מוגבל בבחירה שלך, אתה בסך הכל בן אדם. אבל הבחירה בידך להאיר את חייך, או להפעיל את חייך, לבנות את עצמך, לא לבנות את עצמך. אל תקרא בניך, אלא בוניך, כמו שחז"ל אומרים. אבל בראייה הכללית, כשאנחנו מסתכלים על כל ההיסטוריה מראשיתה ועד אחריתה, על כל הבריאה כולה, לא רק על ההיסטוריה, בראייה הכללית אנחנו עוברים מהלכים של קורא הדורות מראש. זאת אומרת, ההיסטוריה היא לא צירוף של מקרים. ההיסטוריה היא בעצם מימוש של תוכנית אלוקית. והתוכנית האלוקית הזאת היא ידועה, היא לא נסתרת. היא כתובה בתורה, התוכנית הזאת. חז"ל אומרים שההיסטוריה האנושית היא 6,000 שנה כנגד ששת ימי המעשה. ובהיסטוריה הזאת של המין האנושי יש עליות, יש ירידות, אבל זה לא משנה. בסך הכל אנחנו מתקדמים. יום ליום יביע עומר, ולילה ללילה יחווה דעת, ודאי שנה לשנה תביע עומר, ודור לדור יביע עומר וכו'. אנחנו מממשים כאן איזה תוכנית אלוקית. נדמה לנו שאנחנו חיים רק חיים פרטיים. לפעמים. אבל בעצם אנחנו חלק מכל המהלך הכללי. התמזל מזלנו, ואנחנו חיים בדור של קיבוץ גלויות, אם אפשר להבחן את הדור הזה. נאמר. אילו היית, או היינו קמים לפני 200 שנה, היינו במצב כללי אחר, ולא הייתה מועילה לי הבחירה הפרטית שלי. הייתי נולד לתוך איזה... איך אומרים, זה עיירה באירופה או משהו כזה, או לא יודע, אולי יותר גרוע מהדברים האלה לפעמים. אבל אז זה עניין כללי, זה כבר לא שייך לבחירה חופשית. אתה כבר נולדת לתוך דור מסוים, כן. והדור שיבוא אחרינו, הדורות שיבוא אחרינו, אין לי ספק שהמציאות שלהם, גם הפיזיקלית, החומרית, וגם הרוחנית, תהיה לגמרי שונה מהדור שלנו ומהדורות הבאים. ולא בגלל שהם בחרו בדבר הזה, אלא בגלל שזהו המהלך שמתוכנן מראשית ועד אחרי. אנחנו לקראת סוף האלף השישי, זאת אומרת בתהליך של, הייתי אומר, אם נקרח את ההיסטוריה כמרוץ מרתון, בערך 6,000 שנה למרוץ מרתון, נכון? זה הרבה שנים, מבחינתנו, מבחינת הקדוש ברוך הוא, יום אצלו זה 1,000 שנה, זה לא שום דבר. אבל מבחינה היסטורית ממש, האנושות מתהלכת כבר 6,000 שנה, לקראת סוף המירוץ. מישהו כאן רץ פעם למרחקים ארוכים? אני בנערותי רץ עם מרחקים ארוכים. הייתי רץ 10,000 מטר, 10 קילומטר. מתי הכי קשה, מי יודע?
בסוף,
אני רואה, אתה יודע. אתה רץ עם מרחקים ארוכים? אז באמת, אנחנו לקראת סוף המירוץ. שואה זה קשה, סוף המירוץ. קיבוץ גלויות זה לא דבר פשוט. מלחמות, בשביעית מלחמות, מוצאי שביעית בן דוד בא. אנחנו לקראת סוף המירוץ. עם כל הקשיים. אבל מה, יש שני סוגי רצים, נאמר. יש רץ שלקראת הסוף עוגר כוחות. הוא אומר, פיניש! פתאום מתמלא כוח, תופס, רץ, ויש רץ, אומר, די, גמרתי, אין לי יותר כוח, עוד, 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 500 מטר, לא, אני פורש, לא, גמרנו, יש כאלה, יש כאלה. ככה הדור שלנו, הדור שלנו יש חלק שמלאה אמונה, הם אומרים, לא מפחדים, יש השיר הזה מדרך ארוכה. וממשיכים הלאה, ויש כאלה כבר מתייאשים, אומרים, יאללה, אני יורד מן הארץ. זהו, אני גמרתי את הסיפור, אני הולך לגור לי שם באיזשהו מקום, נמאס לי ללחם, נמאס לי מלחמות, אני גמרתי את הסיפור. יורש כאלה, לא שחסר לו משהו, אבל קשה לו אמונית, קשה לו רוחנית, קשה לו להתמודד עם כל המצבים ה... מסובכים שאנחנו כאן בדור הזה. צריך ללמוד את הפיניש הזה, את התקופה. אנחנו בדור לא פשוט. אנחנו מצד אחד, באמת תהליך מואץ מאוד של קיבוץ גלויות, בניין ארץ ישראל. מצד שני, יש כל כך הרבה קשיים וסיבוכים, דברים כאלה. זה מובן הדבר. לגבי שאלתך, אז אנחנו מתקדמים כולנו ביחד, וכל אחד לחוד בתוך המדרגות שלו. אומר הכוזרי, אתה מתפאר, כאילו אתה מתפאר בזה שלמרות שאנחנו דלים ומסכנים, אנחנו נשארים יהודים. אומר הכוזרי, כך היה אמנם הדבר, אילו הייתה ענוותכם, הענווה הזאת, היכולת לסבול את כל הסבל הזה, דבר אשר בחרתם בו. אבל אנחנו בחרנו בגלות? אנחנו בחרנו בשואה? אנחנו בחרנו בצרות? זה בא עלינו בעל כורחנו. אבל היא אינה כי אם דבר שבהכרח. וכאשר תשיג ידכם, תהרגו אף אתם בשעונכם. דהיינו, אתם, מה אתה מתפאר כל כך בדבר הזה? מילא אותו האיש ומוחמד וכל אלה שהלכו אחריו, הם בחרו בדרך הזאת לסבול ולהיות נאמנים לאמונה שלהם, לדרך שלהם, למרות שרדפו אחריהם, למרות הכל. אבל אתם נמצאים בגלות לא בגלל בחירה. אתם מה שנקרא בעונש. אתם בעונש. אתם לא בחרתם בדבר הזה. כמו שהנוצרים אומרים שהאלוקים הניש אותנו חס ושלום. וזהו, גם אנחנו אומרים ברוב הבנותינו גלינו מארצנו בדברים האלה. להבדיל בינינו ובין הנוצרים שהם טוענים ובכלל עם ישראל נגמר בברית חדשה וכל הדברים האלה. אבל, אבל, אבל איזה מין גבורה זאת להיות במציאות שאתה בעל כוחך ולא בבחירה בחרת לסבול, כמו שאדם הולך לזה משימה קשה, הוא מוכן להתאמץ ולסבול ולכאוב וכל זה. למה הוא מאמין במשימה הזאת? איזה משימה אתם מאמינים בגלות? מה יש שם בגלות? אז שאלה טובה. אז למה אתה מתפאר בזה שאתם סובלים ובכל זאת הסבל שלכם הוא לא בחירי, אלא זה דבר שבא נחת עליכם הדבר הזה? אומר החבר, אתה טועה. מצאת, קודם כל אתה צודק, אבל גם אתה טועה. כן ולא, הוא אומר לו. מצאת מקום כאבי, מלך כוזרים. כי אמנם אילו קיבלו רוב בני עמנו את עניינו מתוך קנייה לאלוקה בתורתו. זאת אומרת, אם היינו סובלים את הגלות מתוך הבנה, כמו שנאמר על אדם שיש לו קשיים בחיים, כתוב בהלכה, כל אדם צריך לומר שיש לו קשיים בחיים, להגיד את המילה, כל דוד רחמנה לתו אביד. כל מה שעושה אלוקים, כל הדברים הלא טובים, עושה את זה לטובה, הכל לטובה. אז זה מדרגה, לא כל אדם מסוגל שיש לו קשיים לומר את זה, או לחשוב את זה, או להאמין בזה. כן? אז זה מדרגה באמונה, שלראות את הגלות באופן כללי, להגיד, אני רואה בגלות דבר לטובת עם ישראל. זה בא להכשיר את הלבבות, לתאר את הלבבות, גלינו בשנאת חינם, לבטל את השנאת חינם, על ידי השפשוף הזה של הגלות, על ידי הקשיים של הגלות, אנחנו מתארים את עצמנו ככה. אילו זה היה ככה, הכל היה בסדר. אבל מצד אחד אנחנו בגלות, אבל לא כולם לומדים ללמוד את הטוב מהרע, את האור מהחושך. לא כולם היהודים, רוב היהודים בחושך, ולא מסוגלים לראות את הטוב שיש בגלות. מצאת מקום כאבים מלך כוזרים. כי אמנם אילו קיבלו רוב בני עמנו את עניינו מתוך קנייה לאלוקה ולתורתו, כמו שאמרת, שמוכנים לסבול את הגלות כי רואים בזה חלק מהתיקון של עם ישראל, לא היה העניין האלוקי עוזבנו לזמן רב כל כך. דהיינו, אני אתן לכם משל שתבינו. נניח שיש ילד שובב, והילד השובב הזה בא אל המורה, והמורה אומר לו, תשמע, אני מניש אותך. והילד הזה בא ואומר, המורה, למה אתה מניש אותי? מישהו כאן היה ילד שובב בבית ספר. אתם לא קיבלתם אנשים אף פעם. אתם אומרים, מה זה, ילד טוב ירושלים? ובא, יש שני סוגי תלמידים. אילו בא התלמיד אל המורה ואומר, מודה ועוזב ירוחם, אומר, המורה, אני מודה, אני לא הייתי בסדר, הפרעתי לך בשיעור, לא הכנתי שיעורי בית, אני מקבל על עצמי, ולא רק מקבל על עצמי, אני אתקן את כל המעוות. מה יגיד המורה הזה? אתה יודע מה? אתה... אבל מורה טוב אומר, אתה יודע מה, במקום חשבתי לתת לך להעתיק 5,000 פעם לא מפריעים בשיעור, אתה תעתיק 500 במקום זה. למה? מודה ועוזב. ירוחם, אמרו להם, בסדר. אבל אם בא התלמיד ואומר, המורה, אתה נותן לי עונש? תן! אני אראה לך. מה יגיד? עושה הפגנה. אומר ככה גם עם ישראל בגלות. בגלות זה עונש שלנו. אילו עם ישראל בגלות, הוא אומר, למדתי לקח. אחרי 100-200 שנה גלות, הם אומרים, גלינו בגלל שהייתה שנאת חינם בעם ישראל, אנחנו מתחילים לאהוב אחד את השני. מתחילים לתקן את המידות האלה. אז אתם יודעים, במקום 2,000 שנה, כמה ניתן לכם? 200 שנה. לגיטימי, נכון? למה? מטרת העונש היא חינוכית. המטרה היא לתקן את עם ישראל. אבל הנה, עם ישראל לא למד לקח. רוב, רק מעטים הם היו מסוגלים להגיד, למדנו את הלקח של הגלות, אנחנו כמו אחרי גלות בבל, 70 שנה בסך הכל, לעומת 2,000 שנה, חוזרים לארץ ישראל. כן, בבקשה.
כשיש גלות ארוכה, מי שסובל זה הנכדים והנינים והדורות הבאים.
מה, אתה לא יודע מזה?
אז למה זה? זה לא פייר.
אתה שואל אותי? שאל אותו, מה אתה שואל אותי? מה אני אענה? אני
אתה קרוב.
אבל התפיסה הזאת שכאילו כל אחד חי לו לעצמו, היא מוטעת. אתה תוצר, אתה יודע מזה? כולנו תוצר. עם ישראל, סליחה שאני אומר, עם ישראל זה לא כל אחד לחוד, זה כל דור לחוד וכל זה. עם ישראל הוא משול לעץ. בעץ, תשימו לב, כשחותכים את העץ, יש טבעות טבעות. כל הטבעות האלה זה אותו עץ. למרות שכל טבעת היא דור בפני עצמו. וכל טבעת מקיפה את הטבעת שמאחוריה. ומחוברת אליה. לא יכול להיות שפיום סתם טבעת בלי הטבעות הפנימיות, בלי העבר נאמר. ודאי וודאי שאנחנו כאן אוכלים אותה בגדול, בגלל שאנחנו שייכים אל הכלל. זה לא עניין פרטי העניין של האנשים, אתה מבין? וזה כלל גדול. היום שאתה בא ואתה יושב כאן מתנדד על הכיסא, מתנדד קצת, לא נורא. אתה יודע למה? בגלל הסבא שלך והסבתא שלך והסבתא של הסבתא שלך, שסבלו, אני לא יודע איפה, באיזשהו מקום בעולם. אנחנו, הדורות שלהם שסבלו וכל זה, זה עומד לזכותנו. לא רק לפעמים הדור משלם את החובות של הדורות הקודמים, הוא גם מקבל את הזכויות של הדורות. תכף נראה את הזכויות של הדורות הקודמים. אתה מבין? התפיסה שלנו היא תפיסה שאין נתק. גם ברמת הפרט וגם ברמת הדורות אין נתק. זה סיפור אחד בהמשכים. וכל מה שעשו אבותינו, זכות אבותינו עומד לנו. ואפילו כשזכות אבותינו לא עומד לנו, בריאת אבותינו עומד לנו. האבות, הכוונה, מי אברהם, יצחק ויעקב, וכל האבות, כל הדורי דורות עד היום. אנחנו תוצר של כל הדורות האלה. אנחנו לא צנחנו מהירח כאן למקום הזה. זה מובן. לכן אתה סובל או נהנה, תלוי באיזה דור הנשמה שלך הושתלה בעולם. כן? היום לדעתי אנחנו לא סובלים. אנחנו נהנים. בגלל שאנחנו צמחנו כבר בדור שהעץ מתחיל ללבלב, לפרוח, עץ של עם ישראל הכוונה. דור התחייה. כן, בבקשה.
קבלת הגלות כמשהו שהוא טוב לנו, שבא לתקן משהו בקנייה להשם, לא היה מדכא את הרצון לפעול, לעלות ארצה?
היה, הייתה מחשבה כזאת בשעתו, אבל לא, זה לא היה. זה תשובה. התשובה, אם האדם עושה תשובה עם כל הלב, לא שהוא משתמש בתירוץ הזה, טוב לנו, זאת אומרת, אנחנו מעדיפים את הגלות מאשר לעלות לארץ. ויש דעות כאלה. והיו דעות כאלה. כשאנשים אומרים, אנחנו מעדיפים להיות בעונש, בגלות, עם כל הרווחה של הגלות, עם כל העושר של הגלות, כמו אירופה לפני השואה, כמו באמריקה היום באיזה מידה, אומרים, אנחנו יש לנו תפקיד בגלות או משהו כזה. ומצדיקים, יש אידיאולוגיה של גלות, מה שנקרא. זה לא. אנחנו צריכים לראות את זה כצער גדול, ולהגיד לריבונו של עולם, הגלות זה לא מקומנו, המקום הטבעי, זה לא הבית שלנו, זה מקום זמני. אנחנו יודעים את הסיבה, ביררנו, למדנו את הסיבה. אנחנו עושים תשובה מבחינה גם פרטית וגם לאומית. ואנחנו רוצים לחזור חזרה הביתה, לארץ ישראל. ככה זה צריך לעשות. אבל מה? היהודים ברוב צרות אין להם כוח לזה. לעשות החשבונות, שנאת חינם וכל הדברים האלה. הגלות היא כל כך דיכאה אותנו, וכמו אדם היום שיש לו פרנסה וצרות ובעיות בבית וכל הדברים האלה, אין לו זמן לחשוב על אידיאולוגיה. אין לו זמן לחשוב על דברים פנימיים, מוסריים ודברים כאלה. הוא תקוע בתוך הוויות העולם הזה, איך אומרים, יש לו גיבנת. אתה יודע מה זה גיבנת? גיבנת זה שאי אפשר להרים את הראש. תקוע לך כאן, אתה נוסע להרים את הראש, פשוט תקוע בתוך הוויות שלו. וזה היה הגלות. הגלות היא גרמה לכך שרק מעט מאוד מהיהודים, גדולי חכמי ישראל, קלטו את העניין וקיבלו על עצמם את הדין והצניקו עליהם את הדין ואמרו, אנחנו רוצים לעשות תשובה. אבל רוב רובו של העם היה בחושך. הבחורת, איך ללמד זכות על עם ישראל? שהיה בגלות בעונש ולא למד כמו אותו תלמיד שבא למורה, המורה, הבנתי את הפרינציפ, אני עושה תשובה. אלא היה בעונש ובכלל לא הזיז לו את העובדה שהיה בעונש והמשיך באותן סיבות שהביאו לעונש. בוא נראה את זה בתוך. אולם רק מעטים בתוכנו הם בדעה זו של ללמוד לקח למה אנחנו בגלות ואיך לעשות תשובה. ואם זה יהיה שכר גם לרוב היהודים, היהודים הפשוטים, היהודים המסכנים, היהודים האומללים, שאין להם את היכולת ואת הכוח לעשות איזו תשובה מעמיקה או משהו כזה. מה השכר שלהם? כי אף הם נושאים בעול הגלות, לא רק בהכרח, כי אם גם ברצון. וכיצד? כי אילו רצו היהודים בגלות, היה כל אחד מהם חבר ועמית לאשר יגוש בו. דיינו, אם יהודים רצו להתנצר, אם יהודים רצו להתאסלם, מה הם היו צריכים לעשות? רק לרמוז שהם רוצים להתאסלם או להתנצר, היו מקבלים אותם בזרועות פתוחים. כמו שלצערנו, היו הרבה יהודים כאלה. וגם היום יש כאלה יהודים. בואו, אנחנו מי צריך את היהדות? רק סובלים. בכל זאת, חלק גדול מאוד מעם ישראל לא יתנצר ולא יתאסלם. בהוציאו מילה קלה מפיו. מה, במה זה כרוך כל ההתנצרות או כל הנקרא משומד? כן? אדם שמתנצר הוא מתאסלם, נקרא משומד. ההשתמדות הזאת לא הייתה כרוכה בשום מאמץ. ודבר כזה אינו נשאר ללא שכר אצל השופט הצדיק, אצל האלוקים. זה שאתה נשאר יהודי במצוקות, בפרעות, בקשיים, למרות שהחלופה שלך, האפשרות שלך לצאת מכל הצרות האלה, היא רק במילה אחת. זה הדבר הזה, זה זכות גדולה מאוד. להישאר יהודי בלי כל החשבונות המעמיקים, למה אנחנו בגלות, אלא אני בציפורניים נשאר יהודי, הדבר הזה עומד לזכותו של עם ישראל לאורך כל הדור. ואני רק אספר סיפור שאני שמעתי את זה כאן במכון מאיר מהקייסים של העדה האתיופית, שלמדו כאן במשך איזה 8 שנים, גם קבוצה של צעירים שנהפכו לרבנים, היום רבני העדה, וגם הקייס עם המנהיגות הדתית שהייתה עוד באתיופיה, עלתה וכאן, למדה כאן יהדות. אז הם סיפרו לי, סיפרו לאחרים גם, מה הייתה המציאות באתיופיה, שתבינו, ב100 השנים האחרונות, הם אומרים שהנוצרים באתיופיה, כידוע, מי ששולט שם זה הנוצרים שולטים באתיופיה. אז הנוצרים הפעילו על העדה האתיופית לחץ גדול מאוד, שהתנצרו, שהיהודים שלהם התנצרו. וצריך להבין שלפני 100 שנה בערך, היו 300,000 יהודים באתיופיה, והיום נשארו מתי מעט, כמה עשרות אלפים, שעלו ברוך השם לארץ ישראל. ומה עם כל המאות אלפים האלה שפשוט התמסמסו, נעלמו פתאום. אז הקייסים סיפרו שהנוצרים היו באים אליהם ואומרים להם, אתם רוצים, ניתן לכם זכויות, ניתן לכם אדמה, ניתן לכם כסף, ניתן לכם כל טוב. רק דבר אחד תעשו, מילה אחת. תגידו שאתם מתנצרים. זה הכל. ואם לא, נעשה לכם צרות, לא זכויות, נרדוף אחריכם, נשיב אתכם בצוהר, כל הדברים האלה. והיו מייאשים אותם ואומרים, אתם רוצים לעלות לירושלים? לא, לפני 100 שנה, לא הייתה תקשורת. אין ירושלים, הכל חרב. אתם היהודים האחרונים שנשארו בעולם. אין סיכוי בכלל שאתם בכלל תגיעו לירושלים. והקסים אמרו, והיו גם שרים לנו תפילות על ירושלים. שם ב- 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 בכפרים הנידחים האלה היו מקיימים תפילות, והלב של התפילות היה הכמיהה לירושלים, למרות מה שרדפו אחריהם כל הזמן. ובאמת חלקים מאוד לא קטנים מהיהדות אתיופיה התנצלו, מה שנקרא הפלשמורה היום, אלה שעולים, זה אנשים ש מכוח מצוקה, מתוך זה דברים שלא היו לפני 1,000 שנה. זה היה, אלה דברים שהיו עכשיו. אז אותו גרעין קשה של יהודי אתיופיה, שאמר, למרות הפיתויים, למרות האיומים, למרות הקשיים, למרות הכל, הם לא מוכנים להתנצר. הם נשארים יהודים. הדבר הזה לא הולך לאיבוד. זה לא הולך לאיבוד, זה נשאר לזכותם. אותו הדבר היהודים בגלות. אנחנו עם שרידי חרב. המציאות שהיושבים כאן בכיתה הזאת, אנחנו שרידים בסך הכל. של עם שסבל 2,000 שנה ונרדף 2,000 שנה, והיהודים בלי שהיו מי יודע מה, אבל אמרו, אני נשאר יהודי. למרות כל המצוקות והסכנות והסבל והיסורים וכל הדברים האלה, וכל אחד מאיתנו בסך הכל, הוא רוכב על הזכויות האלה של אותם יהודים, רוב דומם כזה שסבל כל כך, רק יישאר יהודי, והיה יכול להיות גם אחרת. אתה לא בקלות היה יכול לעבור לצד האחר. זה מובן, זה מה שהוא אומר. אז הוא אומר, אתה, נכון שמעט מאוד מהיהודים היו בעלי מודעות והכרה, מה זה גלות וצריך לעשות תשובה. אבל רוב דומם, רוב רובו של העם היהודי, הוא שרד כיהודי, והשרידות שלו זה מסירות נפש גדולה מאוד, למרות שהיה יכול לעשות דבר אפילו. ישנו יהודי אחד, ידיד שלנו בקיבוץ יפתח, הוא קוראים לו חנן, חנן סבר, שהוא בעל תשובה, יהודי מיוחד במינו, יאריך ימים ובריאות ובנחת. והיהודי הזה, אחרי מלחמת ששת הימים, הוא עשה תשובה, חזר בתשובה. הוא כתב, מה הביא אותו לתשובה? הוא מהפלמ"ח, הוא היה ממייסדי הקיבוץ. אדם בעל חשיבות בקיבוץ, היה אומר, איש עשייה, איש חינוך גדול וכל זה. אז הוא כתב, מה הביא אותו לחזור ליהדות? שהוא עשה מה שרבים עושים לפעמים, מה שנקרא עבודת שורשים. לדעת מי האבא שלו, הסבא שלו, הסבא של הסבא, עץ המשפחה. הוא עשה מחקר כזה, מאיפה הוא בא, איך בכלל, אבא שלו, הוא חי, הוא היה חי, הוא כבר נפטר היום כנראה, אבל הוא היה בארץ, הוא כבר דור שני בארץ. אז הוא אומר, מעניין אותו, מי האבא, הסבא והסבא של הסבא. ובסוף הוא הגיע ליהודי אחד ברוסיה, שהיהודי הזה הוא היה מאותם ילדים שחטפו אותם, הצבא הרוסי בימי הצאר, היו חוטפים ילדים והיו מגייסים אותם לא לשנה או שנתיים כמו צבא הגנה לישראל, אלא ל-30 שנה, ל-40 שנה, משהו כזה. היו פשוט, הם היו ככה, היה, חוטפים היו ילדים יהודים ומסמים אותם מילדות בבתי ספר כמו האקדמיה הצבאית או משהו כזה, והופכים אותם לחיילים, וזהו, ורוב רובם של הילדים לא החזיקו מעמד כיהודים, ונטמעו בתוך העם הרוסי בצורה כזאת או אחרת. אבל הסבא שלו, הסבא של הסבא, אני לא זוכר כבר את הסבא של הסבא שלו, הוא היה ילד, והוא קיבל על עצמו שהוא נשאר יהודי בכל, כילד, בכל מצב, בכל מקום, נשאר יהודי. והוא עבר, ומספרים עליו, היה נחשב גיבור. גיבור גם בגוף שלו, אבל גיבור גם בנפש שלו. הוא לא ויתר, לא על שבת, ולא לא אכל חזיר, לא על אוכל... הוא לא ויתר, והוא סבל, ולא אכל... ועינו אותו, ושמו אותו בצינוק, וכל מיני דברים כאלה, רק בגלל שהוא שמע ולא היה מוכן לוותר על העובדה שהוא יהודי. על זה אני לא מוותר. נדמה לי שהוא ספר, ראיתי סיפור זה מזמן, שהאימא של הילד הזה, שהלך וגדל, הייתה נוסעת עד סיביר. נותנת לו איזו חבילה למצות, לפסח או משהו כזה, למחנות הצבאים שם, במקומות האלה. ואז לא כמו היום להגיע לסיביר שם על מטוס, היום זה סיפור הדברים האלה. והוא שמר על יהדותו למרות כל הסבל והצרות והעינויים והאיסורים שעשה. אז חנן כתב, אומר, כשקראתי את זה, אמרתי, אני הצאצא של אותו, יוני, אני לא זוכר את שמו כרגע, אלא זה שם מיוחד, אני הצאצא של אותו יהודי. על מה אני שומר? זאת אומרת, מה, הוא כל כך מסירות נפש על להישאר יהודי, אבל במה מתבטאת יהדותי, נאמר, אני? נכון שהיה לוחם בפלמ"ח, הוא נפצע קשה וכל הדברים האלה, אבל, ואז הוא הגיע למסקנה שיש לו חור כזה בהשכלה, מבחינת יהדות, הוא לא יודע בכלל. הוא בא לישיבה, למרכז הרב, זה היה מלחמת ששת הימים, והתיידדנו, התחברנו, הוא התחיל ללמוד תורה, היום אני יכול להגיד לכם, הוא גמר כבר את כל השס, כמה פעמים נדמה לי, תלמיד חכם, כזה. אבל זה הדוגמה של הסבא של הסבא, זה עם ישראל, שהחזיקו בציפורניים ביד אותם, וזה לא הולך לאיבוד. כן, בבקשה.
למה ש... כאילו, מה שונה הפעם? אם זה פעמיים כבר היה ולא הצליח.
מה?
מלכת ישראל, בית מקדש.
בית השלישי?
שיהיה בעזרת השם.
כן. מה הוא השוני? השוני?
מה יהיה שוני הפעם? אם זה פעמיים לא
נשאר
בעבר.
אתה אומר למה לא יחרב חס ושלום בית שלישי? אתה שואל אותי שאלה?
כן.
אני גם שאלתי את השאלה. השאלה הזאת, האם מדינת ישראל, שהיא הבסיס להקמת בית המקדש השלישי, נרצה או לא נרצה, האם זה דבר הפיך או לא? זאת שאלתך. הפיך, זאת אומרת, זה יכול להכל להתאפל. השאלה הזאת נשאלה על ידי גדולי החכמים בדור הזה, בדור שלפנינו. בזמן השואה, אני לא יודע אתם יודעים, אבל ארץ ישראל הייתה כמעט נכבשה על ידי הנאצים, ממך שימה וזכרה. רומל היה גנרל נאצי, הוא היה בשערי מצרים ממש. עמד ממש לכמו שאתה. ובארץ התכוננו ל... ל, 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 להתבצר כאן, איך להישרד אם חס ושלום הנאצים יכבשו את הארץ, ידעו בדיוק מה הם עושים כל היהודים. ועד היום בקרמל, בחיפה, על יד, את מישהו מכיר את האזור של שוויצריה הקטנה, המקומות האלה, זה היה צריך להיות מעוז מופצר כזה להגן כנגד האזור הזה, נגד הנאצים שירבשו. התכוננו באופן מעשי לתרחיש הזה, לאפשרות הזה. שאלו אז את הרב הרצוג היה, הרב הרצוג זה הסבא של הרב, של השר הרצוג של היום, סבא של הרב הראשי. האם המדינה וכל תהליך התחייה כאן בארץ יוצא דבר הפיך או לא הפיך? האם אנחנו, מה דעת תורה בדבר? ואז הוא כתב מאמר עם כל המקורות, אין לי בידי כרגע את המאמר הזה, שהתהליך של תחיית עם ישראל לבית שלישי זה תהליך בלתי הפיך. צריך לעשות כל השתדלות כאן להישרד, אבל תדעו לכם, הוא הביא את המקורות, גם במדרשים, גם מחכמים, גם עם כל מיני, הרבה מקורות בעניין הזה, שהתהליך הזה בלתי הפיך. אחרי זה קמה מדינת ישראל. אז היום קל לנו להגיד, מיליוני יהודים כאן, היו 600 אלף יהודים, מסביב 100 מיליון ערבים, 7 מדינות, צבאות, עניינים. ואנחנו כאן מתי מעט, בלי נשק, ופליטים שבאו לכאן מהשואה, שהיו אנשים באמת, והתחילו לאנשים לחשוב, אולי כל המדינה הזאת זה שהכריז עליו בן גוריון, מה זה? אולי זה הפיך, הייתה מלחמה ארוכה, לא יומיים ולא שלושה ולא שישה ימים, תקופה ארוכה, נדמה לי שנה וחצי מלחמת השחרור, או שנה, מלחמה ממש. אז שאלו את השאלה, אז גם אז הרבנים אמרו, החכמים, מדינת ישראל זה דבר בלתי הפיך. נכון, זה קשה, זה מלחמה, זה כל... גם היום, יש היום איום אטומי על מדינת ישראל. הוא נוצר, הולך ונוצר איום אטומי, משמעות האיום האטומי, כולם יודעים, זה השמדת מדינת ישראל. כן, המדינה שלנו היא לא מדינה שיכולה לסבול יותר מפצצת אטום אחד. כמה אפשר לא לסבול את האטום? אז יש כאלה אנשים אומרים, מה? זה דבר הפיך, אולי ניסע לצרפת, וניסע לקנדה, שם אפשר להמשיך לחיות. הרב ציודה היה אומר, מדינת ישראל, תהליך התחייה של עם ישראל, זה דבר בלתי הפיך. וגם הוא היה מצטט את המקורות של חכמינו, של נביאינו, כולם, בית שלישי לא יחרב. ואנחנו באמצע תהליך של בנייה, אמנם הבעיה היא כרגע היא לא רק האיום הערבי שמאיים עלינו להשמיד את מדינתנו חס ושלום, אלא הבעיה היא גם היום נראית על פניה מבחינה חברתית, מבחינה פנימית. אתה רואה קריסה של כל הערכים, של המוסר, של השחיתויות וכל הדברים האלה. אז אנשים אומרים, רגע, לאן אנחנו הולכים? כל המדינה, לאן היא תלך? בכיוון היא נראית קצת... הקיום שלנו נראה בעייתי. אתה רואה שמתקיפים אותנו יום-יום, ואנחנו כמו, אנחנו אומרים, כמעט לא מגיבים, לא... מה קורה כאן? והערבים מרימים ראש וכל הדברים האלה. מה יהיה, מה אתם אומרים? מה יהיה? מה יהיה? אתה לא יודע. טוב, כמה זמן אתה מכון מיהם? זה לא מספיק. יהיה טוב בעזרת השם. ויותר מזה, אנחנו עדים, התקופה שלנו אפשר להגדיר אותה כתקופת קיבוץ גלויות. זו התקופה שבאופן היסטורי, ממשי, לא כתיאוריה. עם ישראל קודם כל מתקבץ לארצו, שלב הראשון. היום יש כבר בלי עין הרע כ5.5 מיליון יהודים כאן בארץ ישראל. מחר כמה יהיה לדעתכם?
שישה.
שישה מיליון. מחרתיים כמה יהיו? 10 מיליון. ועוד שבוע כמה יהיו? אה? זה תלוי. אנחנו רק מתקדמים. עם קשיים, עם בעיות, ברוך השם, מתקדמים. לא רק זה. היום מדינת ישראל, גם מבחינה פיזית, צריך לדעת, היא מדינה חזקה, אומרים אפילו יותר מאמריקה, איך אני יודע? הדולר, איפה הוא היום?
3.7.
3, אתה מסתכל, אני רואה מפסיד את כל הכסף. מי מתנפץ לנגד עינינו? הדולר. מי עולה למעלה? השקל עולה למעלה. אתם יודעים למה? כי המדינה שלנו היא חזקה. מבחינה כלכלית היא חזקה, עם כל הקשיים וכל הבעיות וכל הדברים האלה. דרך אגב, אני אומר זה בערת, אני מקווה שלא, אבל בערת ביניים למר בוש ומי שיחליף אותו שם בשלטון באמריקה, שהיא באמת ידידה של מדינת ישראל, ועזרת לנו, ועזרה לנו, ותעזור לנו בעזרת השם. אבל תדעו לכם, אני אומר לכם את זה כדבר ידוע, זה אמר פעם קלינטון בכנסת, אני זוכר את הנשיא ארצות הברית, גם בכנסת הוא אמר, שהכומר שלו אמר לו שמי שעוזר למדינת ישראל, אלוהים יעזור לו. איך הכומר אמר לו? הוא אמר לי בכנסת. דרך אגב, הוא צודק. אני לא אומר שהכומר, אני לא הולך בדרכו. אבל הכלל ידוע, כמי שאוהב את עם ישראל, אלוהים אוהב אותו. ככה אמר קלינטון. אני אומר, זה גם הפוך היום. אתם תיזהרו שם באמריקה. אם אתם רוצים להקים לערבים כאן מדינה בלב ליבה של ארץ ישראל, הדולר נופל, ייפול, הכלכלה תיפול. אמריקה, מה זה אמריקה? כולו 200 שנה, 250 שנה. כמה מקיימת אמריקה, ארצות הברית? ואיך אומרים, בתסריט שלה, בסרטים של ההיסטוריה, בזמן קצר מאוד. תעזרו למדינת ישראל, תהיו חזקים. לא תעזרו למדינת ישראל, מה יעשה הקדוש ברוך הוא? יעשה, פו, אין אמריקה. זה מזכיר לי את ברית המועצות. מישהו שמע פעם על המדינה, ברית המועצות כאן? אתם כבר דור שלא שמע. היה פעם מדינה, קראו לה ברית המועצות. רוסיה, כן. היום זה רוסיה, פעם זה היה ברית המועצות. שהייתה אימפריה. היה עוד אימפריה, קראו לה האימפריה הבריטית. אתם שמעתם על האימפריה הבריטית? לא שמעתם אף פעם? לא שמעתם על האימפריה. האימפריה הבריטית היא שלטה כמעט כל העולם. הודו הייתה בידה, דרום אפריקה, קנדה, מה לא? הם שלטו על כל העולם כמעט, הבריטים האלה. כל זה היה כל זמן שהם קיבלו על עצמם לעזור ליהודים. באותו רגע שיצא הספר הלבן, בשמיים רשמו סוף האימפריה הבריטית. אני בדקתי, זה נכון. סוף האימפריה הבריטית. נגמרה מלחמת העולם השנייה, הם, לא רק זה, הם מנעו מיהודים לעלות לארץ ישראל. עצרו את האוניות בדרך, החזירו אותם לגרמניה, לאירופה, למקומות שהם באו מהם. מה קרה לאימפריה הבריטית, מי יודע? יש דבר כזה? אין דבר כזה. נשאר אי קטן, שם בשולי, איך אומרים, על יד צרפת. יש שם איזה אי, נקרא אנגליה, אני יודע. למה? יש מנהיג לעולם. פגעת ביהודים, זה עכשיו. אחר כך באה האימפריה הסובייטית, ברית המועצות. הייתה אימפריה שאימה לכבוש את כל העולם. הוא, הא, היא, הא. אז יום אחד הם החליטו, אני לא יודע למה, הרוסים, לעזור לערבים. התחילו לשמן אותם בנשק. הוא, נשק, 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 נשק. לפני מלחמת ששת הימים, מדינות ערב היו מצוידות בנשק סובייטי. אלפי טנקים, מטוסים, מיגים, פה, שם, פה. פאק, מילאו אותם בנשק, כל זה מטרה על מה? נגד היהודים, נגד מדינת ישראל. נכון? מה קרה לאימפריה הזאת? איפה היא היום? נמסה, לא קרה שום דבר. שאלו אותי למה? תקלו באצבע. יש מי אלוקים בשמיים. מי שנגד היהודים, אותו דבר היום, סליחה שאני אומר את זה. אם האמריקאים יהיו בעד חס ושלום לעזור לערבים על ידי הקמת מדינת טרור כאן בלב ליבה של מדינת ישראל, מה יהיה הסוף של אמריקה? כמו הסוף של בריטניה. כמו הסוף של ברית המועצות. כמו הסוף של רומי. כמו הסוף של בבל. כמו הסוף של פרעה, מצרים. סוף של כולם. עם ישראל חי וקיים. אתה שואל אותי מה יהיה? חכה עד כמה ימים. קצת סבלנות. אז זה דבר אחד. רואים שעם ישראל מבחינת מדינת ישראל זה דבר קוסמופוליטי. זה לא איזה מדינת אלבניה כזאת שהיא סגורה, מסוגרת ולא... ישראל לב שבעמים. מדינת ישראל לב שבעמים. כל רשרוש בלב, כל בעיה בלב מקרין על כל אומות העולם, משפיע על כל אומות העולם. בין שהם מודעים לזה, בין שהם לא מודעים לזה, זה לא משנה. ואנחנו בעיצומה של הבנייה של בית שלישי. עדיין הוא לא נבנה, אבל בוודאי, בוודאי שהוא ייבנה. ובית שלישי, כל הנביאים וכל החכמים אומרים, זה בית שלעולם לא יחרב. זה יהיה אחרית הימים, יהיה כמציון תצא תורה, דבר השם ירושלים. רק סבלנות כמה ימים. בסדר? יוני, אל תדע. אם אתה לא ישן בלילה, קח כדור שינה. בסדר? שאלות, רבותיי. אין שאלות. ייבנה בית המקדש במהרה בימינו. אמן.